טוב, אנחנו בעניה ברכות א', פרק ראשון, בעמוד 43 בהוצאה שלי. זה יוצא סימן פסקה קוף י' ב'. אז זהו, אתמול עצרנו בלברר מה לא רק הופיע, אלא גם מה מופיע בתדווה וניסן, כל שנה. אגב, מבריאת העולם ועד היום, אלא שבשנת, לא יודע, 2500 בערך, זה הופיע, אותה הנהגת השם הופיע בהיסטוריה, כן, בתור אומה, בתור עם ישראל. ואז ביררנו, ואנחנו ממשיכים לברר, שמה שהופיע בתור אומה זה לא שחרור לאומי, כן? זה לא שהיה עם משועבד ואז הוא פשוט יצא לחופשי, אלא מה שהופיע זה בריאה חדשה. ככה למדנו אתמול, לפי הכוזרי, בריאה חדשה. מה זה בריאה חדשה? בריאה חדשה זה לא יש מי יש, כן? זה לא אומה עם איזו מרגילה, עם מעלות, כן? אלא זה בריאה חדשה, יש מאין. ממש כמו בריאת העולם, כלומר לא מעורב בזה תהליך אנושי. זה מה שברדנו לכוזרי. עם ישראל לא הופיע בהדרגה. הוא לא הופיע בתור רעיון של אדם שאיגד סביבו משפחה, שבט, אחר כך זה הופיע בתור הכרזת אומה. אלא עם ישראל הופיע במת ההיסטוריה בבת אחת. ככה לשון הכוזרי, בבת אחת. נאמר לו, יהיה ויהי כבריאת העולם. זה בסדר? עכשיו, גם אמרנו שכל בריאה בעולם היא מופיעה עם סגולתה. איך הגדרנו סגולה אתמול? הסגולה, הגדרה של סגולה, ככה מגדיר ספר הכוזרי, זה טבע ייחודי. עכשיו זה מאוד חשוב, המילה טבע, כן? סגולה זה לא משהו שאנחנו מחליטים עליו. אלא סגולה זה מלשון מסוגלות, כן? עכשיו זה לא מסוגלות בחירית. הכוונה מה טבוע בך? הבחירה החופשית של האדם יכולה להוציא את זה לפועל או לא, כן? אבל הסגולה זה טבע ייחודי. כבר מתברר שלכל בריאה יש סגולה. וגם יש לעם ישראל, סגולת ישראל, כן? אבל אשר בחר בנו מכל העמים, זה כמובן כל אומה אומרת. גם אמריקה וגם צרפת וגם איראן וגם טורקיה, וכל אומה יש בה סגולה. הם מוצאים את זה לפועל או לא, זה בשאלה אחרת, כן? אנחנו לא עוסקים בעולם בחירי עכשיו. אנחנו עוסקים בעולם סגולי, בעולם של כפייה, כן? כפה עליהם הר כגיגית, זה המשך יציאת מצרים, זה אותה כפיית הטבע. זה בסדר? כלומר, הטבע הוא כפוי עלינו. עולם הבחירה הוא בכלל לא עוסק בטבע. עולם הבחירה עוסק האם להיות טבעי או לא. האם להיות כפי טבעך או לא. דיינו, פה אנחנו אולי ניכנס גם בהמשך קצת להגדרת החופש. חג הפסח נקרא חג החירות. החופש, כמובן, ההגדרה שלו זה לא להמציא תכונה. אתה לא יכול להמציא תכונה, אתה יכול להיות רק נאמן לתכונתך. זה בסדר, זה הגדרת החופש. לבחור, להיות על פי טבעך. בטבע אין בחירה. הבחירה היא זה אם להיות טבעי או לא. זה בסדר? זה מה שראינו אתמול. מה שנצטרך לברר באמת זה מהי סגולת ישראל. מהו אותו טבע ייחודי, או ייחודיות טבעית, אותו דבר, שמאפיין את האומה שלנו. ורק כדי להיות פוליטיקלי קורקט, ושלא יזעמו עלינו, לא שאכפת לנו, כן, אבל אני מתכוון שיהיה דברים ברורים, שסגולה אין הכוונה עליונות, כדברי הרב צבי יהודה, אלא שונות. מה ההבדל בין עליונות לשונות? כן? שעליונות זה סקאלה שהיא מלמטה למעלה. כן? ומי שלמעלה מסתכל מלמטה. שונות זה סקאלה צדדית. כן? כלומר, אין למעלה ולמטה. אלא יש שוני. כן? ככה מתברר אתמול, צריך להשלים את דברי הכוזרי, שהוא מראה חמש מדרגות במציאות. כן? דיברנו, התחלנו מדומם, אחר כך צומח, אז הסברנו שצומח זה לא דומה משוכלל, אלא יש לו טבע ייחודי שונה. תכונה טבעית שונה לחלוטין, שנכון שהיא כוללת את תכונות הדומה, אבל בצורה שונה. אותו דבר חי, כן, זה לא צומח משוכלל, אלא זה תכונה ייחודית חדשה לגמרי, שהופיעה, שכוללת את שאר המדרגות, אבל בצורה שונה. אותו דבר, האדם זה לא קוף משוכלל, אלא זה תכונה ייחודית, סגולה חדשה שהופיעה, שכוללת את שאר התכונות. ועל גבי זה שואל החבר את מלך כוזר, זה החוב שלנו מאתמול, האם יש מדרגה מעבר? כן? האם מגמת החופש? כן? דיברנו שהמגמה היא כל הזמן יותר ויותר חופש מופיע. זה קשור קצת לחופש של חג הפסח. האם מגמת החופש מופיע? ממשיכה להופיע. אז הכוזרי בהפתעה אומר לו, כן, יש מדרגה מעבר לאדם. מה? מדרגת החכמים הגדולים. כך הוא אומר. כלומר, השיא האינטלקטואל האנושי זה הפרופסורים, הדוקטורים הפרופסורים, טוען הכוזרי, שמה מופיעה המגמה בשיאה. ואז החבר מלמד אותו ואותנו יסוד שזה טעות. כי אנחנו מחפשים מדרגה. מה שהמלך כוזר הוא אמר, זה לא מדרגה חדשה, אלא זה באותה מדרגה, כן, יש הבדלים. כלומר, בלשון החבר, יש הבדל מקרי ויש הבדל עצמי. כלומר, באותה מדרגה יכול להיות הבדלים. כן, למשל, בצומח, יש מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר בקיר. מן האזוב אשר בקיר והארז אשר בלבנון. כן, שניהם זה אותו צומח. אלה הבדלים מקריים. זה ארז וזה לבנון. אבל אתה לא יכול להגיד שהארז זה מדרגה שונה מהאזוב. אותה מדרגה. כן, זה נקרא הבדל כמותי. אנחנו רוצים הבדל איכותי. אותו דבר, אדם חכם הוא עדיין אדם. אלא חכם. זה לא הבדל מדרגה. וזה מה שהוא מלמד אותו. ברגע שהכוזרי הבין את זה, הוא אומר, אם ככה, אין מדרגה חמישית במציאות הנגלית. אין. כן. עכשיו, לכאורה מלך כוזר צודק. למה הוא צודק? כי באותה תקופה שהוא היה, באמת לא היה. מה היה? אבל לא היה בתור, זה לא היה גלוי. כי עם ישראל היה בגלות, ולא ראו כל כך הבדלים. כן? אבל החבר מלמד אותו שעם ישראל זה תכונה טבעית, ייחודית, חדשה במציאות. חדשה. כן? יש תכונה לאומה, אנחנו לא בני אדם משוכללים. אתם בסדר? אנחנו בריאה חדשה, סגולה חדשה, טבע חדש. עכשיו חשוב להדגיש שזה לא עליונות. למה? כי אין שום קשר בין המדרגות. דיינו, אתה לא יכול להגיד מה יותר ארז אשר בלבנון או פרה. למה אתה לא יכול להשוות? כי זה מדרגה שונה. כלומר, כל השוואה תהיה רק באותה מדרגה. אם לא, זה לא רלוונטי. נכון, צריך שיהיה משהו משותף כדי להשוות. ולכן לא שייך לשאול מה יותר יהודי או גוי. לא שייך. אלא יש שוני. זה כן. יש שוני, ממילא תכונה שונה, ממילא מטרה שונה. אבל ההבדל יהיה בתכונה הטבעית. זה בסדר? עכשיו, נתנו שמות, כן? החבר, מלך כוזר, נתן שם. כן. הארז הוא יותר משוכלל. הוא יותר במעלה. כי זה אותה מדרגה. אבל גוי ליהודי לא שייך להגיד מי יותר. לא כי אנחנו אכפת לנו מהפוליטיקלי קורקט. זה פשוט לא שאלה נכונה. גוי לגוי אפשר. ואותה מדרגה. יהודי ליהודי ודאי. מופיע בהלכה. כן? עבדת רבו ועבדת אביו של מי קודם. יש סולם ערכים. כן? למי מחזירים עבדה? או למי מצילים מנהר קודם? או אם יש כמה חולים, את מי... יש. כן, ודאי. מפורש, בוודאי. לא שאני אתן ציונים. אבל יש נבואת משה רבנו, ויש נבואת שאר נביאים, ויש נבואת יחזקאל, ונבואת ישעיה, וחז"ל יודעים להגיד מי יותר. אבל בין מדרגות לא שייך. זה בסדר? יפה. עכשיו, איך הגדרנו את סגולת הצומח? אני אדבר עכשיו כללי. לכל מין הצומח, זה, איך הוא קורא שם, המדרגה הטבעית. זה השם שהוא נתן, כלומר זה הסגולה, זה המאפיין, זה הגדילה, וזה הריבוי, כן, התרבות, וזה התזונה. התזונה, הגידול וההולדה. מהי סגולת החי? אז שם הוא קרא לזה העניין הנפשי. זה מאופיין ברצון, בתנועה, תנועה ורצון, וכבר במידות. כן, תכונות. לחיות כבר יש ניצנים של אופי, תכונות אופי. איך הגדרנו את מין האדם? מהי סגולת האדם? זה השכלי, נכון? השכל. כלומר, הבחירה. או אפשר להגיד המודעות. ולכן מה שנגזר מזה ממילא, זה יכולת התיקון והשכלול. כן? האדם הוא יחיד שהוא מודע שהוא חי. היחיד. כל שאר הבריות הן פשוט חיות. אבל הם לא יודעים כאילו מבחוץ שהן חיות, ממילא אין להם בחירה חופשית. זה סגולת האדם. התיקון והשכלול. ואנחנו צריך לברר מהי סגולת ישראל. מה הופיע ביציאת מצרים? מהו הטבע הייחודי, החדש אגב, שהופיע בתור אומה? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, נצטרך לברר זה למה זה הופיע בצורה הזאת, כן? בתור אומה. אז לגבי השאלה הראשונה, מהי סגולת ישראל? ככה מתברר בספר הכוזרי, לאורך הרבה פסקאות, שסגולת ישראל, שוב, מה זה סגולה? זה הטבע, התכונה, הטבעית, הייחודית, המוטבעת, הלא בחירית, בכל מי שנולד לאומה הזאת, שזה הנבואה. זהו. זה סגולת ישראל. נבואה. מה שנצטרך לברר זה מה זה נבואה, אז כבר נשלול הבנה לא נכונה, נבואה זה לא ראיית העתיד. שללנו? שום קשר בין נבואה לראיית העתיד. זה בסדר? מעולה. אלא נבואה זה שם, זה שם כללי. יש המון המון מדרגות בנבואה, המון, כן? וההגדרה של נבואה זה דבקות בהשם. זה ההגדרה. שכמובן עדיין לא אומר לי הרבה, כי מה זה דבקות בהשם? דבקות זה מלשון דבק. אבל איפה פה הדבק? כן? דבק זה חיבור. אלא הכוונה, דבקות בהשם, זה לא שאני נדבק בהשם, כי זה בלתי אפשרי, אלא זה שהשם מופיע בי. ממש, כפשוטו. השם מופיע, מתגלה בי, בעולם הזה, כן? זה הגדרה של נבואה. אחרי השם חשבוך מופיע בכל מיני צורות. יש כל מיני מדרגות של נבואה. הרמב״ם מונה 11 מדרגות, רבי אברהם בן הרמב״ם מונה עוד מדרגות, אבל נבואת השם מאוד כללי. כן? זה מופיע בהמון המון 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 צורות. יכולים! אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. שמיסודי הדת לדע שהאלוהים מנבא את האדם. נכון, אתה צודק. גם הגוי יכול. זה לא נכון, גם גוי יכול. מה שאולי שמעת, וזה כן נכון, שגוי לא יכול להגיע לכל מדרגות הנבואה. זה כן. אבל יהודי כן. לכל המדרגות. יפה, שני הבדלים. הבדל מקרי ראשון, זה הבדל מקרי שגוי לא יכול להגיע לכל מדרגות הנבואה. יהודי כן. זה א'. והבדל יותר מהותי, זה שאצל הגוי זה לא תכונה, ואצל יהודי כן. זה הבדל. הסגולה, הטבע, לך זה טבעי. כלומר, גוי שהוא נביא זה לא נורמלי. הוא צריך להגיד, זה ממש, הוא צריך לצאת מגדרו, כן? אבל יהודי שהוא לא נביא זה לא נורמלי. זה ברור? תפוסתי נכון. נבואה זה לא ראיית עתידות, זה לא מיסטיקה, כן? נבואה זה מדרגה של הופעת השם באדם. אולי אני אתן דוגמה, שיהיה ברור, שלא יהיה הגדרות לא ברורות, כן? המדרגה הראשונה בנבואה שמונה הרמב״ם זה גבורה, במורה נבוכים. מה הכוונה גבורה? הכוונה לא כל מי שגיבור הוא נביא, זה ברור. אבל יש נביא שזה מופיע בתור גבורה. זה בסדר? גבורה אדירה.
מי שומע את השם הוא נביא?
לא. בדיוק לא. לא כמו בבית השם. לא. כדי להיות נביא יש תנאים מאוד מאוד ברורים, מונה אותם הרמב״ם, צריך מתוקן המידות, צריך להיות תלמיד חכם, צריך הרבה בתנאים, כן? אבל אנחנו עומדים מדרגות גבוהות כבר, שנדם שהוא מוכן לזה, ואז הקדוש ברוך הוא מופיע בו ומלא אותו, למשל, גבורה אדירה להציל את אומתו. לא כל גיבור הוא נביא, אבל יש נביא שהוא גיבור, דהיין נבואה של גבורה. זה המדרגה הראשונה, שייכת גם לאומות העולם. מי שהוא ראוי לזה מוסרית, כן? בואו נקפוץ רגע למדרגה האחרונה של נבואה. לא, גיבור זה לא תכונה. זה הנבואה. שקדוש ברוך הוא מופיע באדם, ואז זה ממלא אותו ברצון קודם כל, ובכוחות אדירים להציל אומתו. זה בדיוק הנבואה, הדבקות באשם. כן? כך אומר הרמב״ם שמשה רבנו, לפני שהוא נהיה רבנו, הוא התעלה במעלות הנבואה, והוא הגיע לנבואת הגבורה. איפה? איפה? איך? לא. שם עדיין זה היה כנראה אהבת ישראל בוערת, אבל נבואת הגבורה הגיעה בבאר של מדיין, אצל מדיין. שם הוא הציל את... כן. שם הופיע נבואה של גבורה. אגב, זו הייתה מדרגה של כל השופטים, ככה אומר הרמב״ם. כשתראו בתנ״ך את המילים רוח השם, תדעו שזה מדרגה ראשונה של נבואה, של גבורה. רוח השם. זה הגדעון, זה השמשון, זה, כן? מדרגת השופטים. זה בסדר? נקפוץ למדרגה האחרונה של נבואה. מה היא? אתם זוכרים? לא, זה משה רבנו, זה לא רלוונטי. זה מעבר, כן? מדרגה האחרונה מ-11 מדרגות ששייכים לעם ישראל, זה שליחות. זה לא שייך לאומות העולם, למשל. כן, מה זה שליחות? שקדוש ברוך הוא שולח נביא, כן, לאומה, יכולה להיות אומות העולם, או עם ישראל. זה המדרגה הכי עליונה. זה הנבואה הזאת בטלה, למשל, בזמן חורבן את המקדש. יש נבואות שלא בטלו. כן? בסדר? שליחות, זה המדרגה הכי עליונה. יש...
לא, חבדיקים
שם מציינים תפילים,
זה סוג של
נבואה? שום קשר.
סוג של שליחות.
לא, שליחות זה כבר עניין של דיבור. שקדוש ברוך הוא כבר של השגה. למשל, נבואה של גבורה, אין שם השגה בדיבור. זו מדרגה נמוכה, המדרגה הראשונה. היא מדרגה מאוד גבוהה, אבל היא הנמוכה מבין ה-11. מדרגה של שליחות זה כבר דיבור. קדוש ברוך הוא מדבר עם נביא. אין קשר למעשים שזה לא קשור. זה בכלל בטל, המדרגה הזאת, עד שיבנה בית המקדש, המדרגה הזאת בטלה. יש עוד מדרגה של דבקות בהשם, בכוונה אני אומר את זה, כי נבואה, אני יודע שיש לזה הקשרים לא נכונים היום, כן? אז מדרגה של דבקות בהשם, המכונה גם נבואה, אחד המדרגות הגבוהות זה תורה. תורה זה מלשון הוראה, אחד מי"ד ג' עיקרי האמונה של הרמב״ם, זה תורה מן השמיים. מה זה תורה מן השמיים? אז מקובל להגיד שקיבלנו מהר סיני תורה. וזה טעות, כן? כי לא קיבלנו תורה מהר סיני, אלא אנחנו מקבלים תורה מהר סיני, בהווה. ברור? כלומר, נבואה של תורה, אותה דבקות בהשם, אותה הופעת השם באדם, שהשם מלמד תורה. חי. על ידי, כמובן, עמל עצום ותיקון המידות, ועמל יומיומי של לימוד, כן? בסוף מופיע. הבנה, הבנתה של תורה, וזה מעט השם אלינו. זה עוד מדרגה של נבואה. זה בסדר? התורה היא תבואה בנו, כן. אבל צריך לחשוף אותה. בעמל. זה בסדר? זה נבואה. עכשיו, נבואה זה סגולת ישראל. זו אותה סגולה מפורסמת שכולם מדברים, זה הנבואה. דהיינו, אצלנו זה טבעי. מה זה טבעי? אבל זה טבעי רדום. כלומר, זה שזה טבעי, זה לא יופיע, אם לא נופיע את זה. זה בסדר? מעולה. עוד הערה אחת, חשוב גם לברר למה זה הופיע כמו בהיסטוריה, בשנת 2500 בערך, לבריאת העולם. למה זה הופיע בתור אומה? אותה סגולה בתור אומה? גם בזה דן הכוזרי, החבר, והוא אומר שצריך עוד להתחיל הרבה לפני, כבר בבריאת העולם. הוא צריך לשאול למה השם ברא את העולם, לא בתור קושיה, אלא למה בצורת מה, מה, מה הכיוון? מה רצון השם? למה ברא? כדי שנבין, להיות שייכים למהלך. והתשובה הפשוטה היא כמובן שהשם ברא את העולם כדי להטיב לעולם. בסדר? עכשיו, כדי להטיב לעולם, אולי גם נדון בזה בהמשך, ההטבה הכי גדולה זה הכוונה שאתה תהיה טוב. נכון? כלומר, זה שאדם יקבל טוב, הוא לא מוכן לזה, זה לא טוב. אלא ברור שאם הוא יקבל טוב, זה כדי שהוא יעשה עם זה טוב. וכדי שהוא יעשה עם זה טוב, צריך דבר אחד ויחיד, וסך הכל זה מאוד פשוט, כן? מה צריך כדי לעשות טוב? צריך שיהיה רצון לטוב. זהו. הרצון זה נקודת המפתח, כי אם אדם יעשה טוב ולא ירצה טוב, או ירצה טוב וינסה לעשות טוב, זה לא ילך. אלא הנקודה זה שינוי הרצון. כן? לרצות להטיב. לרצות להיות טוב. אז זה המגמה. המגמה היא להטיב לכל העולם, לכל האנושות ולכל הבריאות. כן? זה המגמה. עכשיו, לכאורה, אז מאוד פשוט. אז אין בעיה, אז אפשר לברוא את כולם טובים. כן? אבל זה לא טוב. זה לא טוב לברוא את כולם כבר טובים. למה זה לא טוב? תשובה, כי אנחנו צריכים להגדיר רגע טוב. כן? טוב, כלומר כל מה שאדם מקבל, זה לא טוב. זה בסדר? לא טוב. למה לא? דוגמה, נתנו הרבה פעמים, זה פרה. כן? פרה היא עושה רצון השם? תשובה, כן. האם היא חורגת מרצון השם? לא. אז פרה היא טובה? לא. למה לא? היא עושה בדיוק מה שהשם ציווה בצדק, אז היא צדיקה? היא לא צדיקה. לא שייך לבקש מן הברכות, לא יועיל. כן? למה לא? כיוון שהיא אנוסה על הטוב. כלומר, היא לא עושה טוב, הטוב עובר דרכה. למשל, למה הדבר דומה? למריונטה, בובה עם חוטים. כן? פינוקיו כזה. זה. תחשבו שהבובה הזאת הולכת בהצגה ונותנת צדקה. היא עשתה טוב? לא עשתה כלום, כן? יש לה מפעיל, כן? אותו דבר, פרה היא לא עושה טוב, אלא יש לה מפעיל, כן? אין לה בחירה. אז זה לא טוב. עכשיו, אם היינו נולדים טובים, כן? הכוונה כבר עם רצון טוב, רצון להיטיב, כן? אז זה היה לא טוב. בסדר, למה? כי היינו בחינת מריונטות. לא היינו עושים שום טוב. זה היה עובר דרכנו, אנחנו עושים על הטוב. זה בסדר? ולכן, מהי הטבה הכי גדולה שאפשר היה לקבל? בחירה חופשית. כן? כלומר, זה מצחיק, אבל המתנה הכי גדולה שקיבלנו בלידה, חוץ מה... זה של סופר פארם שמקבלים חבילה כזאת, טוב, אתם עוד תדעו בהמשך, אבל המתנה הכי גדולה שקיבלנו, זה האופציה לעשות רע. המכונה גם יצר הרע, לפעמים. שמעתם עליו? יצר הרע? מה, חשבנו שזה עונש. מתברר שזה המתנה הכי גדולה. למה זה המתנה הכי גדולה? הרי הוא רע. כן? מה הגדרת הרע? אומר המהר"ל. הגדרת הרע זה רע לשם רע. בלי סיבה. זה כמי שתראו רע, כמו עין הרע. זה ההגדרה. אז למה זה מתנה? כי באמת הקדוש ברוך הוא לא ברע רע. הקדוש ברוך הוא ברע אופציה לרע. זה ברור?
אדם שעושה משהו רע, אבל בכוונה
של משהו רע, כאילו
בכוונה למשהו...
נגיד
אם
אדם
גנב,
כאילו
ממש רע.
כן, באמת עונשו יהיה פחות. אם בכלל, כן. יהיה. יש מדרגות ברע. זה גם רע. אבל יש מדרגות. לא דומה שוגג למזיד. ומזיד למתעסק. ומתעסק לאנוס. וכל מיני מדרגות, ויש מזיד לאחיס ומזיד לתיאבון, מדרגות ברע. שיא הרע זה רע לשם הרע, זה נקרא עמלק, ששם אצלו היה, לא היה שום אינטרס, כן? אלא רע לשם רע. זה בסדר? הטוב הוא שאתה קונה אותו, זה הגדרת הטוב. עצמות הטוב, כן, זה להיטיב, נכון, הדבקות בהשם, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה הטוב, זה נכון. כלומר, אם אתה רוצה הגדרה יותר מעשית, אז מעשה טוב זה מעשה שהוא טוב לכל, זה הגדרה. כלומר, כל מעשה שהוא טוב לאחד ולא טוב לשני זה כבר לא טוב. אני דיברתי קצת משהו לפני, קודם כל היכולת להופיע טוב זה זה שיש יכולת לעשות רע, ואז אתה בוחר בטוב. כלומר, המתנה שקיבלנו זה שהקדוש ברוך הוא לא יעשה בשבילנו, זה המתנה, כי אז זה לא יהיה טוב. אלא רק כשאדם בוחר, אמרת השם יעזור לו, אם הוא בוחר אבל, חייב שתהיה נקודת בחירה. זה בסדר? למה? כי רק אז זה טוב. אם לא, זה רע, או לפחות זה לא טוב. זה בסדר? ברח לי הקו מחשבה, מי רוצה לעזור לי איפה היינו? הגדרת הטוב, הבחירה החופשית, הנבואה, מה הייתה הנקודה? המגמה שמופיעה להיטיב, וזה הבחירה החופשית, ומה הייתה המטרה? את הסגולה, את הנבואה, נכון? ברח לי כן, נכון. אז דיברנו על היסוד הראשון, שהמטרה זה להטיב. והבנו עכשיו שהבחירה החופשית זה הטוב, כן? כדי שיש אופציה לבחור ברע, אבל נבחר בטוב. יפה. עכשיו, קדוש ברוך הוא שחרר את העולם. ואנחנו נדלג קצת בהיסטוריה, כי היו שני תפניות רציניות בהיסטוריה. אחד זה חטא אדם הראשון, ואחד זה דור המבול. זה שני תפניות. אבל אנחנו נדלים אחרי. כלומר, אנחנו באמת רוצים לסחוף את העולם לטוב. נכון? שעוד פעם, מה אנחנו רוצים? לא שיעשו טוב, אלא שירצו טוב, ממילא יעשו טוב. איך נשנה את רצון האדם לטוב? בכפייה הבנו אתה לא יכול. למה? כי זה לא טוב. אנחנו צריכים בחירה חופשית. עכשיו, איך נעשה את זה? אז יש כל מיני דרכים, אנחנו אפילו אולי נלמד עליהם בהמשך. אבל דרך, בוא נחשוב, נגיד ניקח אדם ענק שבענקים, שהוא עצמו יהיה טוב, יהיה דבק בהשם, יהיה נביא, יהיה מתוקן במידות, יהיה אדם ישר, יהיה חכם, כן? האם בכוחו לסחוף את העולם לטוב? תשובה לא. לא אפשרי. למה לא? כי העולם לא בנוי מיחידים. העולם בנוי באומות. כן? על ידי אומות. לכן צריך אומה שהיא תהיה כזאת. היא תהיה עם רצון טוב, היא תהיה אידיאלית, תהיה ערכית, תהיה דבקה בהשם, כן? והיא תוכל לסחוף אחריה את האנושות. זה בעצם המטרה. אותה סגולה יופיעה ביחידים, ובמהלך אלוקים מסוים, אחרי שהתבררה אותה סגולה, התחילה להופיע בתור אומה. ונקודת המפנה היה יעקב אבינו, שהוא הוליד 12 שבטים, 12 בנים, שזה היה 12 גוונים של ההתפרטות הסגולה. כן, זה היסוד של האומה, ואז התחיל, כן, יציאת מצרים, הריבוי העצום שהיה, כן, הפיכתנו לעם. עם, שוב פעם, לא במובן הלאומי הרגיל, אלא במובן של זריקת טבע ייחודי, סגולה חדשה. וזה הופיע בהחלט בתור, גם בתור פוליטיקה, כן? בתור אומה פוליטית, וזה הסיבה. כן? כי נחבר את זה למה שאמרנו מקודם, עוד לא נתנו שם לסגולה שלנו. אמרנו שהסגולה זה הנבואה. אבל מה הכותרת, מה השם שנותן החבר? המלך כוזר באמת נותן את השם. הוא אומר, אם יש אומה כזאת, כי אז היינו בגלות, עוד לא ראה, זו אומה שטבעה זה אלוקית מלאכית. ככה הוא קורא. אלוקית מלאכית. עכשיו גם זה צריך הסבר, כי זה נשמע קצת מיסטי. מה זה, כל בעל דת קורא לעצמו אלוקים מלאכי, נכון? לא, אלוקים מלאכי זה תכונה. דהיינו, אם דיברנו אתמול שמלך כוזר, שהוא מדבר מצד מדרגתו, מדרגת אדם, הוא אומר, טוב, איך הופיע דתכם על במת ההיסטוריה? איך ההדרגה של התפשטות האומה? ואז החבר הסביר לו שאנחנו לא תחת הזמן. כן? זה לא הופיע בזמן, לא בהדרגה אנושית, אלא הופיע בבת אחת. כן? מלא אומה לאומה. כלומר, מה שמאפיין את המדרגה הרביעית של האדם, זה שנתונים לחוקי הטבע. מילים אחרות, לזמן ולמקום. כל דבר בעולם הוא תחת הזמן, והוא גם תופס מקום. כן? זמן, הכוונה יש תהליך הדרגי. ומקום תופס מקום. מה שמייחד את האומה הישראלית, הסגולה הישראלית, שהיא לא תחת הזמן ולא תחת מקום. מה הכוונה לא תחת זמן ולא תחת מקום? אז למשל ביצירת האומה, כמו שאמרנו. או במילים אחרות, נגיד יותר כללי, האומה הישראלית היא לא מצייתת לחוקי הטבע. זה בסדר? זה לא, לא, עוד פעם, לא מיסטיקה, לא אנשים מרחפים, אלא זה אומה שיש לה פוליטיקה ויש לה מדינה ויש לה כלכלה ויש לה צבא, כן? ויש משפחה ויש זוגיות. ויש, כל הדברים הארציים יש, אבל במובן אידיאלי ערכי. זה בסדר? אני אתן דוגמה. כדי להבין קצת את האופי הישראלי, מאוד מצא חן בעיניי, שלפני כמאה ומשהו שנה, אז דוקטור הרצל, עוד לא הייתה מדינה, כן? גם לא היה ניצנים למדינה. היה התעוררות לאומית, זה כן. ויותר נכון, הוא ליבה את אותה התעוררות, והוא כתב שני ספרים שמתארים את המדינה העתידית. אחד זה רומן, אחד זה לא רומן, ושם הוא דן באיזה שפה ידברו במדינה שעוד לא הייתה. טורקיה שלטה פה, כן? ואז הוא דן, והוא החליט שידברו פה גרמנית. למה? כי הוא היה גרמני? לא. אלא, למה לא עברית? הוא היה ציוני גדול, כן? תשובה, כי עברית היא לא שפה מדוברת. באותה תקופה. מה ההבדל בין שפה מדוברת לשפה ספרותית? שאי אפשר לדבר ביום יום בשפה ספרותית. היה תנ"ך, כן? הגמרא כתובה בארמית, לא רלוונטי. אבל יש משנה, יש תנ"ך, יש ספרות בעברית, אבל היא לא מדוברת. השפה מדוברת, הגרמנית, זאת אומרת, דברו גרמנית. הוא אמר, טכנית, זה לא אפשרי. אתה לא יכול ללכת למוסך ולדבר עברית. מה תגיד לו? תועיל נא בבקשה לתקן את את מה? איך תגיד קרבורטור בלשון תנ"ך? כן? בגאז' או מה שאתם רוצים. זה כמו שערבית ספרותית אי אפשר לדבר. כן? בבקשה, שמישהו פה ינסה לדבר ארמית של גמרא. זה לא שפה מדוברת. אולי יש ערבית מדוברת, יכול להיות. אבל יש הבדל. זה בסדר? יפה. סיבה שנייה שהרצל אמר שלא ידברו פה עברית, כי אתם מוזמנים לשאול כל מומחה בלשון וכל פרופסור וכל דוקטור ומה שאתם רוצים, שיש חוק בשפות. חוק כמו חוקי, כמו פיזיקה, כן? וחוק הלשון אומר ששפה שגבעה ומתה, בלתי אפשרי להחיות אותה. לא אפשרי. בסדר? לטינית כבר לא תהיה משפה מדוברת. וגם לא, לא יודע, מהשפות עתיקות שמתו. בלתי אפשרי. זה החוק. לא יודע. ככה חוק בלשון. כן? למה אני אומר את זה? כי להפתעתם הגדולה של כולם, אז מחיי השפה העברית, הרב קוק, כן? שעזר קצת ליעזר בן יהודה גם להפיץ את זה, הוא התייעץ איתו לגבי מילים. בכל אופן, בהפתעה גדולה מאוד, התחילו לדבר פה עברית מדוברת. בארץ ישראל. הנה, הראיה, אנחנו מדברים עברית מדוברת, ויש... אתם יכולים לראות, יש כל מיני כתבים של חכמי האקדמיה ללשון של אותה תקופה, שהם אמרו, מה שמתחולל פה זה לא אפשרי. לא אפשרי. זה לא חוקי. כן? אז מה, איך אתם מסבירים את זה? אנחנו לא מסבירים את זה? לא אפשרי. זה לא קורה. אז זה קרה. נכון. יש דברים שאי אפשר להסביר. לא. לא נבוא. הם מנסים להסביר תופעות טבע. מה שקרה זה תחיית המתים, לא נבוא. של האומה הישראלית, ממילא השפה, ממילא התרבות. לא משנה, אני אומר חזרה, שפה שגבעה לחיים. וזה לא אפשרי, מבחינת חכמי האקדמיה. לא. לא? הרמב״ם כתב ספריו בערבית, הכוזרי זה בערבית, כן, זה היה בצד הזה, דיבור בגרמנית, כתבו בגרמנית גם. לא, קריאה זה, 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 זה כתוב, אין בעיה. מדבר על דיבור, דיבור יומיומי. הסיבה היא שתה תחיית המתים, לא בגלל זה. זה לא אותה שפה, עברית ומדוברת וספרותית. אבל התשובה היא בדיוק כמו חזרת האומה לארצה, זה גם תחיית המתים. כן? כי היא בדיוק אותו דבר, אומה שגוועה, בלתי אפשרי, היא לא יכולה לחזור להיות אומה. ולעם ישראל זה קרה. כן? המילה מקרה לא כך טובה פה, אבל זה הופיע. ורציתי רק להראות כמה דוגמאות שעם ישראל הוא לא מציית לחוקי הטבע. בסדר? לא מציית. את זה אנחנו נרצה קצת להעמיק. וזה הסיבה שאותה תכונה ייחודית, אותה נבואה, אותה סגולה, אותה תכונה אלוקית מלאכית, היא הופיעה בתור אומה. וזה מבלבל. כי אומה, יש לנו גם את הצד הטבעי. אמרנו שאנחנו כוללים את שאר המדרגות. יש לנו מדינה, כמו כל האומות. יש לנו פוליטיקה, כמו כל האומות. אז זה בדיוק רצון השם. שאנחנו נופיע בתור אומה ערכית, אידיאלית, מוסרית, ישרה, בריאה, בתור אומה. זהו. ברגע שזה יופיע, כן, בצורה, מה שעכשיו הולך ומתרקם, אז זה המגמה של למשוך את כל האנושות. שוב פעם, לא בתור עליונות, אלא בתור שונות, כן? בתור תפקיד ומטרה, וממילא טבע כזה. אתם בסדר? שאלות. אין שאלות. הלאה. אז אחרי שביררנו את זה, אנחנו קצת נדון ביציאת מצרים עצמה. אז תראו בעמוד 43, בעין היה פרק ראשון, בסעיף קוף יוד בית. נתחיל לקרוא את הגמרא. אמר רבי אבא, הכל מודיעים כשנגאלו ישראל ממצרים, לא נגאלו אלא בערב. שנאמר, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום. שנאמר, ממחרת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה. אז בזה הכל מודים. שכמובן השאלה, למה הגמרא מפרטת לנו פרטים שלכאורה לא כך רלוונטי. כן? הרי אנחנו לומדים תורה, לומדים גמרא. אנחנו לא לומדים פה אמצעי תקשורת, לא לומדים פה מדיה. אנחנו לא שומעים פה חדשות, שזה פרטים שהם לא רלוונטיים לחיינו, כן? כשהגמרא אומרת משפט, רלוונטי לחיינו, כן? מה זה רלוונטי באיזה שעה יצאו? מאורע היסטורי, שבסדר, יצאו בארץ, כן? כבר דיברנו, אנחנו לא עוסקים בהיסטוריה, אנחנו בעבר, אנחנו עוסקים בהווה. אז הרב יסביר לנו, הרב קוק, מה הערך של הלימוד. אז בוא נראה. אומר הרב, הגאולה מעבדות לחירות בכלל. כן, כללי. פועלת בכלל עם שלם שני עניינים. האחד הוא החופש הפנימי שמרגיש בנפשו התרוממות, שיצא מכלל שפלות העבדות ונעשה בן חורין ואדון לעצמו. ברור. כלומר, השלב הראשון בחירות, לא יודע אם שלב או צד ראשון, זה צד פנימי. כן? זה לא עצם לעשות בן חורין. כי בהחלט יכול להיות שטכנית עבד יברח מאדונו, אבל לא יהיה בן חורין. כי ברור שבן חורין זה לא הפיזי.
במקרה הזה, אבל הם באמת היו עבדים.
לא. לא, תכף נראה. בגלל זה אנחנו נראה את קוף י' ד', שנראה איך הקדוש ברוך הוא סיבב שהתעלנו מעל זה. מעל הפוסט טראומה של העבדות. ונראה. אבל קודם כל, המהלך של החירות, זה לא היציאה הפיזית כמובן, כי אפשר להיות בן חורין בגוף, אבל עם מנטליות של עבד. זה מה שבעצם כיוונת. כן? אז זה עדיין עבד. אלא ברור שהמנטליות של האומה, צריכה להיות של בן חורין. וזה צד ראשון, כן? שזה כמובן צד יותר פנימי.
זה לא עובדתית, אבל שהם כן רצו לחזור למצרים?
לא. שאלה מעולה, נפלא, נצטרך לדון גם בזה, אבל לא, לא קשור. זה נברר גם במלך יצא וכוזרי, מה זה חטא העגל, כן? ומי אותם אלה שרצו לחזור למצרים. אבל ראיה מאוד פשוטה, זה כתוב בתורה שחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. רש"י מסביר, שני פירושים, פירוש אחד, מה זה חמושים? זה מלשון חמישית, כן? כלומר, רק 20% עלו ממצרים. 80% מתו מכת חושך. למה הם מתו? מה אומר שם רש"י? הם לא רצו לעלות לארץ ישראל. לא רצו. הם לא רצו להיגאל. כן? לא רצו לצאת. טוב. לא רצו, לא רצו. אבל 20%, סך הכל 20%. הם כן רצו. בכל אופן, הצד הראשון זה צד פנימי. נסתר. כן? אתה לא יכול לראות מנטליות של עבד. כן? כי זה מופיע בגלוי, אבל צד פנימי. והשני הוא הפעולה הנגלית בעולם. זה כן אפשר לראות. בהיותו עם חופשי, חי ופועל. זה רואים. בסדר? היום כל העולם מסתכל נקודה קטנטנה בגלובוס, שזה אנחנו, עם חי ופועל. בסדר? ובישראל עוד יתר שאת לשני אלה. הצד הפנימי והצד הנגלה. למה? כי החופש הפנימי הוא התחלה לשלמות עצמם. בקדושת המידות, בתורה ומצוותיה וחוכמתה. אז זה התחלנו כבר לדבר מקודם. מה זה החופש הפנימי? זה תנאי לשלמות עצמו. וזה נברר בעזרת השם בבירור ובעמקות. למה החופש הפנימי זה התחלה לשלמות עצמו? כן? אבל בצורה פשוטה, אולי נגיד שהתנאי לשלמות עצמו זה הכרה בערך עצמו. נכון? אם אדם הוא עם מחשבות של עבד, אז הוא קובל עצמו למחשבות האלה. אז הוא לא יתרומם. קיצור, אם אדם חושב שהוא שפל, אז לא שהוא באמת שפל, יכול להיות בן של מלך, אבל הוא יהיה שפל. ברור? מה חייבים להכיר בערך עצמו קודם? מה סגולתו? כן? מה תכונותיו? להיות שייך לעולם אידיאלי, ערכי, כן? למשל, קדושת המידות. אדם שלא מאמין שהוא מסוגל להגיע לגבעים כאלה, אז הוא לא יגיע לגבעים כאלה, כן? לתורה יש דרישה ותביעה להיות אדם טוב. נכון? אם מישהו לא מאמין שהוא טוב, ושהוא יכול להיות טוב, אז הוא לא יהיה טוב. מאוד פשוט, כן? אז צריך, כן, חוץ מזה שצריך חופש פנימי, צריך גם לברר את נקודת הבחירה. כלומר, מנטליות של עבד היא גורסת שאין בחירה. כי ככה הוא רגיל לחיות את חייו. כן? להיות חופשי זה כמובן להיות חופשי לבחור. כן? אז בקיצור, החופש הפנימי הוא התחלה לשלמות עצמם בקדושת המידות, בתורה ומצוותיה וחוכמתה. אז זה הפנימי. החופש הגלוי החיצוני הוא עומד בישראל להיות לאור גויים. מה זה אור גויים? כן? אור הוא מוציא לפועל. יש חושך. האור הוא מגלה. כן? את מה שיש. והאור גויים זה בפשטות בתור דוגמה ומשל בעולם החי. לא בעולם הדעות. כן? זה כל עולם האמוני הוא אמור להופיע בצורה חיה בעם ישראל. וזהו, כנגד זה אי אפשר להתווכח. בעולם הדעות יכול להתווכח, כן? כן? בעולם הערכים המופשטים אפשר להתווכח, אבל בעולם הערכים החי אי אפשר להתווכח. ברור? אפשר להתווכח עד מחר, אם יש טוב בעולם או אין טוב בעולם. אבל אם אתה טוב, על זה אי אפשר להתווכח. יש לך לב טוב, נקודה. רואים את זה בגלוי, כן? אז זה החיצוני. כאשר כבר נעשה חלק גדול מזה, גם לעת כזאת. כן? בזמן הרב, זה היה ניצנים של... עוד לא הייתה מדינה, כן? אבל בהחלט היו כבר מוסדות לאומיים, התחילו כבר. ויגמר בתכליתו לעת ירחם השם את עמו, כי מציון תורה תצא, ולתורת ישראל איים ייחלון. אז זה נכון שאנחנו עדיין לא בתכלית, כי היום התורה היא עדיין מזולזלת, בסדר? אבל לאט לאט תורת ישראל הולכת וכובשת לה את מקומה הראוי, בתוך עם ישראל קודם כל, זה המטרה. לעתיד לבוא זה יהיה גם במעגלים נרחבים אצל כל האנושות. ולא רק, עצום, יש כמה חלקים, לא רק חוכמת התורה, אלא גם מצוותיה וגם מידותיה. בסדר? כל חלקי התורה. על כן, נחלקו הגאולות לשני חלקים. כשנגלו ישראל ממצרים, הגאולה הפנימית הייתה מבערב. כן? ערב זה לא הטכנית של הערב, אלא שעל זה אין העיקר הידיעה והפרסום של זולתם. כן? למה זה הופיע בערב? כי זה חשוך. כן? אין צורך לפרסם את זה. כי אם ההרגשה הטובה בחופשתם הפנימית. כן? כלומר, קודם כל הופיע החירות הפנימי, ואז הופיע בעולם הטבעי בערב. כן? זה מהלך אחד. וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום, ביד רמה, גלוי לכל יושבי תבל. אותה מגמה מוסרית שהופיע, כן? שזה כבר כלפי חוץ, זה הופיע בעולם הטבעי באור יום. זה האחדות המהלך, להורות וללמד על פעולתם הגלויה בעולם. כן, המטרה היא הטבע המתאים למטרה המוסרית. אז זה היה ביום. להשכיל, להטיב לכל ברואה בצלם, להאיר באור השם, כדבר שנאמר, והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוגע זוכך. שאלות. יען, כי הזמן חלף עבר לו. כן, אפשר להגיד. באמת, פנים וחוץ.
אז אני כאילו מסתכל על העולם היום, אז אני אומר, תכלס כולם עובדים. נגיד, בן אדם שיש לו אייפון,
אתה לא יודע. בסדר. או בן אדם שיש לו פרדויות. כך אומר רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. נכון. לא זוכר את ההמשך, עם ישראל לבדו חופשי, לא זוכר את ההמשך. אבל אתה צודק, עבדות פנימית אתה מתכוון.
כן.
נכון.
זה
מבטא
בחיצוניות.
האמת. נצטרך לי לברר למה אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מה החירות שהופיעה ביציאת מצרים ממתן תורה? זה בעזרת השם יתברך ממשיך במשך השבוע. חזקים וברוכים, יישר כוח.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.